רביעי לאוגוסט 2021, אנחנו בגל שני של התו הירוק, ויחד איתו מגיעות המון פניות של אנשים במקומות העבודה, עם כל מיני איומים בפיתורים, בדרישות כאלה ואחרות, כפיית זריקות, כפיית בדיקות, והרבה אנשים לא יודעים מה החוק, מה מותר, מה אסור, האם המעסיק עובר על החוק או לא. אז בדיוק לצורך מענה על כל השאלות האלה, אני הזמנתי היום את עורך דין גולן אשטון, בואו תכירו אותו. שלום גולן.
ברוכה.
עורך דין גולן אשטון הוא מתמחה בדיני עבודה וזכויות אדם, מתמחה גם בדיני קורונה, וכל מה שקשור לנגישות, למקומות ועניינים של אפליה. שלום עורך דין גולן אשטון, אני מרגישה שכל פעם שאני אצלי יש הצפה, אז ברור לי שגם אצלך יש הצפה, כי אצלך זה התכלס, מה עושים עם זה מבחינה משפטית. אז אני רוצה ככה קודם כל לשאול אותך באופן כללי, אם אתה יכול לתת איזושהי סקירה מה תמונת המצב נכון להיום מבחינת זכויות העובד.
אוקיי. אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות ניתוח מהותי של הדברים ולהבין אותם. אנחנו עברנו תהפוכות ושינויים וגלים שונים, זה לדעתי הגל הרביעי או החמישי כבר של הקורונה. אנחנו מדברים על ממרץ 21 עד היום אוגוסט, ממרץ 20 סליחה עד אוגוסט 21, כאשר הפסיקה הראשונית, אותם פסקי דין של עיריית נתניה, העובדת הסוציאלית, והנושא של הסייעות, והנושא של שופרסל המפורסם, בית הדין, בפסקי הדין האלה, בתי הדין לעבודה הציגו גישה מחמירה, אשר קובעת שמותר במסגרת סעד זמני, לכפות על עובדים בדיקות, בחלק מפסקי הדין אמרו פעם בשבוע, בפסק דין שופרסל שהוא קיצוני ביותר אמרו כל 72 שעות בדיקות, אבל כל פסקי הדין אמרו באופן חד משמעי שאין כפיית חיסונים. עכשיו חשוב לציין שהיה גם בגץ, שהוגש בנושא של התו הירוק בסביבות מרץ-אפריל 20, בנוגע לנגישות לאקדמיה. די מהר, אחרי התערבות גם של בגץ, התו הירוק התמוסס במוסדות להשכלה גבוהה.
אתה מדבר על מרץ 21.
מרץ 21, נכון. ביוני 21 למעשה בוטל התו הירוק אוטומטית, מכיוון שהמדינה הודיעה על ביטול, וכאילו נגמרה המגיפה והכל היה לכאורה טוב ויפה. ועכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו סיאו של גל חדש, כאשר מאז קרו שני דברים. קודם כל היה עוד פסק דין בסביבות אפריל או מאי 21 של בגץ, שבדרך עקיפין הוא אמר שאין שום חוק שכופה חיסונים. זאת אומרת, חשוב לציין את זה, בגץ אומר שאין שום מקור נורמטיבי לכפיית חיסונים, וזאת כמובן בכפוף לחוק זכויות החולה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים.
אתה מדבר על הבגץ שהגישו עורכות הדין רותם בראון ואירית ינקוביץ'?
נכון, שם העתירה נדחתה.
בדיוק, זהו.
הם פנו לבגץ שימנע חיסונים, ואז בגץ אמר, לא רק שאני לא אמנע חיסונים, כי הרי הזכות של כל אדם הוא לבחור אם להתחסן או לא להתחסן, ואז בגץ בהערת הגב שלו, מה שאנחנו קוראים לזה אוביטר, אומר, כמו שאין גם כפיית חיסונים. זאת אומרת, אני לא אמנע מבן אדם להתחסן, כמו שאני לא אמנע מבן אדם לעשות חיסונים. הדבר הזה מבחינת הציבור שלא רוצה להתחסן הוא מאוד מאוד מהותי, כי זה איזושהי אמירה אגבית של בגץ, שהיא משליחה על ציבור מאוד מאוד רחב, שמעיד שנכון לרגע זה קיימת הזכות לשמירה על זכויות אדם וזכות הבחירה והאוטונומיה של הפרט למעשה, לממש את הזכות שלו לבחור את הטיפול הרפואי והתכשיר הרפואי המתאים לו. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שקרה, שאנחנו מדברים על אותה פסיקה, הוא פסק דין הראשון לבית הדין לעבודה. דרך אגב, לפני שאני אכנס לפסק הדין, הוגשו בקשות רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. שתי החלטות ניתנו של כבוד השופט רועי פוליאק ואחת של השופט חני אופק, שדחו את בקשות הערעור, רשות ערעור, זאת אומרת להתערב בצו המניעה ולמנוע את הבדיקות. הם קבעו רק שיש לטפל בדברים האלה בצורה מאוד מהירה, ולתת איזה ברור במסגרת תהליכים בבתי הדין לעבודה. אבל הפסק דין הכי הכי חשוב שלטעמי הוא חדש והוא אור לכל ציבור העובדים, הוא פסק דין בעניין מפעל הפיס של כבוד השופטת ברזדה איסרונר מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ששם למעשה היא קובעת שאי אפשר להשאיר עובד בחל"ת מכיוון שהוא סירב להתחסן. נכון שאותה עובדת כן הסכימה לבצע בדיקות, חשוב להגיד את זה, אבל שם השופטת קבעה שהמעביד חייב להתרגל לעובדה שהקורונה פה היא חלק מהמציאות שלנו, ואי אפשר על בסיסה לרמוס זכויות עובדים וזכויות אדם, ויש לבצע התאמות סבירות. למעשה הפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיישר איזשהו קו עם שורה של פסקי דין, שבתי הדין לעבודה קבעו במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גם לאנשים עם מוגבלויות, וכשהם דומרים, כאשר יש איזשהו חולי או איזושהי מגבלה מסוימת רפואית, או כל מגבלה שהיא, הדרך הקלה היא לא לפטר את העובד, אלא על המעביד למצוא חלופות ולבצע התאמות שיאפשרו לעובד לעבוד במגבלות המצב הקיים. זה פסק דין חשוב מאוד, זה פסק דין יפה מאוד, וזה פסק דין שהורה למפעל הפאי שעובדת תחזור מיד לעבודה ולמצוא לה פתרונות תעסוקתיים במסגרת מקום העבודה. זה המצב הפסיקתי והחוקי נכון לרגע זה.
אני רוצה רגע לעצור שנייה ולקבל ממך איזושהי הבנה תכלסית. אני מבינה שיש איסור כפיית זריקות, אני לא קוראת לזה חיסונים ברשותך, אבל לגבי כפיית בדיקות, אני מבינה שעם זה בית המשפט כן זרם.
נכון לרגע זה, כן, אבל גם פה אלונה צריך להסביר לציבור, לקהל שלה, קהל ששומע את התוכנית ועוקב אחרייך, להסביר שתי דברים. גם הנושא הזה של הבדיקות הולך להתמוטט, ואני אסביר גם למה. קודם כל, כפיית חיסונים בהחלט אין, זה בוודאות, וגם הבדיקות זה לא בדיוק כפייה, אבל זה כן איזושהי דרך כאילו להגיד, אם אתה רוצה לעבוד, אתה חייב לעשות את זה, איזושהי כפייה עקיפה. דרך אגב, רוב מקומות העבודה, מה שהם עושים עם בתכלס, בפרקטיקה, מה שהם עושים לעובדים כדי להתחסן, שטיפות מוח, איומים, הדרה, זאת אומרת, הכפייה היא קיימת, לא במסגרת החוק, אבל במסגרת הפרקטיקה. אבל מה שחשוב להבין, משרד הבריאות בחודש וחצי האחרונים מפרסם נתונים, משרד הבריאות, לא פייסבוק, לא טלגרם, משרד הבריאות, שכמות החולים מקרב המתחסנים היא הרוב של החולים, רוב החולים קשה הם קבוצת המתחסנים. והיום פרסם דוקטור סימן ברטוב הודעה שהם לא האמינו שיעילות החיסון תהיה כל כך קצרה לטווח הקרוב ותהיה פגיעה כל כך מהותית בכמות הנוגדנים בדם, מה שכל הציבור שלנו אמר שיקרה דרך אגב. אז למעשה היום יש איזשהו קונצנזוס, בקרב הציבור המדעי הרפואי שהחיסון לא יעיל. זאת אומרת, ואם הוא היה יעיל, זה היה לפרק זמן מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, אני היום כשאני מייצג עובדים ואני פונה להגן על הזכויות שלהם באותה טענה של בדיקות, אני אומר, אדון יקר, כולם אם אתה רוצה שיעשו בדיקות, מכיוון שהחיסון לא יעיל. כרגע מי שמקבל את החיסון השלישי זה בני 60 פלוס. זאת אומרת שכל הציבור היום, ופעם דרך אגב, הייתה רק לפני שעה לקוחה ממקום עבודה ציבורי, שסיפרה לי, שמקרב כל הקבוצה שלא התחסנו לא היה חולה אחד, מקרב הקבוצה שהתחסנו 50 חולים נדבקו עוד פעם. זאת אומרת שהבדיקות של ה-PCR האלה, אם הן צריכות לעשות ולהיות מיושמות לגישת הערכאה המשפטית, היא צריכה להיות מיושמת לגבי כולם. זאת אומרת שברגע שאומרים שרק הלא מחוסנים יעשו, זה הופך להיות לטעמי, וזה כן יעבור בבית משפט, כלי ענישה לא מידתי. כי אם אתם משרד הבריאות אומרים שהחיסונים לא יעילים או יעילים לזמן קצר, זאת אומרת שהמשמעות היא שכולם יכולים להיות חולים בכל רגע נתון, והכלי המידתי האמיתי כדי לדעת מי חולה הוא לא, הוא רק הבדיקות. יש לי הרבה מה להגיד על הבדיקות, אבל אני רוצה להתאים את זה כרגע לעיניים של מערכת המשפט. ובעיני מערכת המשפט כרגע הבדיקות האלה הם כזה ראה וקדש. אז זה בטח לא נכון להפלות קבוצת עובדים, כאשר כרגע מוכח באופן ודאי שכמות החולים המהירבית היא מקרב הציבור של המחוסנים.
אתה אומר שכל העסק של הבדיקות ייפול בגלל שבעצם אין הבדל בתחלואה בין, או בסיכוי לחלות בין אלה לאלה, וגם אבל נגזר מזה שגם כל הרעיון של התו הירוק ייפול. כי
התו הירוק, אלונה, הוא לא סוד. אמרו את זה פוליטיקאים בטלוויזיה בפריים טיים. כן. תחליט התו הירוק היא להפעיל לחץ. לפגוע בזכויות אדם של אנשים, כדי שהם ירצו להתחסן. הם אמרו את זה, הם לא מתביישים בזה. זה גם לא מפתיע כשמפרסמים שפייזר תקצבה עוד 33 מיליון שקל בערך כדי לממן את ההשפעות של החיסון השלישי, ועוד מחקרים לעשות על אזרחי ישראל שהם הפכו להיות שפן הניסיונות של העולם. זאת אומרת שאין פה שום דבר שהוא בריאותי, ולדעתי לזה בג"ץ כן יצטרך לתת בעתירה שהוגשה עכשיו בנוגע לתו הירוק, והמדינה צריכה להגיש תגובה עד ה-15 לאוגוסט.
מי הגיש עכשיו? אני כבר לא מצליחה לעקוב.
זה הבג"ץ המפורסם שאני קורא לו בג"ץ מתי כספי.
כן, עורך דין יוסי ביטון, נכון?
אני לא רוצה להטעות, אבל אני קורא לזה בג"ץ מתי כספי, כי הוא היה אחד העותרים הראשונים, והבג"ץ הזה הוא מאוד קריטי, כי שוב פעם הוא אומר, את מבינה הרי מה זה אומר, שאם אני יוצר הפרדה גיאוגרפית, הרי אין לזה שום הצדקה ושום מקום, מכיוון שכמו שסגר לא יהיה לי, אם יש וירוס, הוא קיים, ולכן כל ההפרדה הזאת היא נועדה לייצר איזשהו סוג של איום והרתעה, ולמנוע מאנשים זכויות, כדי שישתפו פעולה עם רצון המשטר.
כן.
זה, אלה כלים שהם מאפיינים שלטונות דיקטטוריים, שלטונות פשיסטיים, בטח לא שלטון דמוקרטי. אני גם ארצה להפנות את תשומת לבך, אלונה, לעובדה מאוד פשוטה, שתשים לב שבמדינות ערב אנחנו כמעט לא שומעים על השטויות האלה שנקרא התו הירוק, מכיוון זה משהו שהוא מאוד יפה בפיתוח של התו הירוק, הוא קיים במקומות שיש דמוקרטיה וזכויות אדם. זאת אומרת, בכל מקום שבו יש זכויות אדם ויש ליברליזם, כל השיגרון הזה של התו הירוק וניסיון לכפות חיסונים הוא קיים. במדינות ערב לא שומעים על זה.
איך אתה מסביר את זה?
כי שם יש כבר דיקטטורה. הדיקטטורה כבר קיימת שם, ברוב מדינות ערב יש דיקטטורה, אין חופש.
אז מה, כל המדינות הדמוקרטיות התהפכו על הראש והחליטו שהן רוצות עכשיו להיות דיקטטורה?
בוודאי, הרי מה התכלית של הקורונה?
לא, אבל כולם רוצים פתאום להיות דיקטטורים?
תראה, אפשר להגיד ששוודיה לא, ודנמרק ולא, והונגריה לא וזה, אבל רוב העולם, אל תשכחי שרוב מדינות העולם, מנהיגי העולם, מנוהלים לא על ידי אנשים כמוני וכמוך, על ידי עשירי העולם, על ידי כוחות שמניעים את העולם, המון כסף מוזרם לפוליטיקאים בעולם, כדי לקדם איזושהי אג'נדה. חברות הפרמות הן חברות מאוד מאוד חזקות.
אנחנו תכף ניכנס לתוך השיחה הזאת שהיא הכי מעניינתית בעולם, איך אתה מבין מה קורה כאן, אבל לפני כן אני רוצה ככה לתת תשובות לכמה שאלות פרקטיות שמטרידות את האנשים. דבר ראשון, האם מותר לכפות בדיקות?
המילה כפייה, פשוטה כמשמע היא לא. עכשיו אני אסביר עוד פעם. מה שהמעביד יכול לעשות, יכול להגיד לך לעובד, אני לא מרשה לך להגיע לעבודה. אבל גם אז התשובה היא לא חד משמעית, מכיוון שלאור פסק דין מפעל הפיס, צריך לעשות הבחנה בין כל מצב למצב. בין עובדים שנותנים קבלת קהל, לבין עובדים שלא נותנים קבלת קהל. בין עובדים שיכולים לעבוד מהבית, לעובדים שלא יכולים לעבוד מהבית. בין אפשרויות שבהם עושים סבב של עובדים שעובדים מהמשרד, וסבב של עובדים שלא עובדים מהמשרד. ולכן צריך למצוא כלים מידתיים, וזה מתחבר למה שאני אומר, לאור העובדה שהמחקרים של משרד הבריאות מראים שהחיסון לא יעיל אחרי מספר חודשים, משמע שנכון לרגע זה, כל הציבור בישראל יכול להיות חולה בכל רגע נתון, בין אם מחוסן ובין אם לאו.
זאת אומרת, הדרישה לבדיקות רק ללא מוזרקים, היא לא מידתית, היא לא...
אפליה היא לא מידתית, היא גם לא נכונה, לא נכונה גם מבחינה מדעית. היא לא נכונה מבחינה מדעית, היא למעשה אומרת, אתה מחוסן, אתה יכול להיות חולה, אבל אנחנו לך, בך אנחנו לא נתעלל, ולא מחוסן נתעלל.
זה לגמרי המטרה התעללות, זה לא כי הם דואגים, זה התעללות, כן.
כי המחקרים של משרד הבריאות בעצמם אומרים שמי שמחוסן אחרי חודשיים, שלושה, יעילות החיסון פוחתת ב-60-70%. אז איזו הגנה יש לה... ציבור המחוסן מהציבור הלא מחוסן.
שלא לדבר על זה שווירולוגים, גם בארץ, גם בעולם דיברו על זה, שאלה שיזריקו, הם יהפכו להיות קרקע פוריה למוטציות הרבה יותר אלימות של הנגיף, כי הגוף בעצם יתמודד עם הווירוס ההוא, אבל הוא לא ידע להתמודד עם הווריאנטים, ובעצם הם הופכים את עצמם להיות בעצם... תלויים לתמיד בזריקות האלה, כל פעם יצרכו זריקה לווריאנט החדש שיצא, וזה פשוט להכניס את עצמך לתוך מעגל אינסופי של תלות בפרמה, שאגב, הפרמה מתמחה בזה שניצור בתלות, הם מתמחים בזה.
צריך לשים לב, אלונה, שכרגע החיסונים משווקים בצורה בחינם. ברגע שתהיה לזה קלות של חיים ומוות, זה יעלה כסף, שאנשים לא יהיה להם ספק לרגע. זה מוצר מדף שמפתחים אותו כרגע כדי לייצר בו איזושהי קלות, והקלות הזאת תעלה כסף. כמו שכל עולם הפארמה עולה כסף.
לא, אבל חיסונים לא עולים לנו כסף כציבור. זה עולה לקופת המדינה, גם החיסונים האלה עולים כסף לקופת המדינה.
אבל הכל מתגלגל על הציבור בצורת מיסים.
בכל מקרה זה מכספי ציבור.
המדינה עכשיו, תסתכל על תקציב המדינה ולכל העלאות המיסים הציבוריות, אנחנו משלמים על כל הדברים האלה.
בוודאי. אז אתה אומר לגבי כפיית בדיקות, זה שבקיצור זה צריך להיבחן בבית משפט, לאור העובדה שזה בעצם יש כאן אפליה, אז המצב כרגע, אני מניחה שמגיעים לפצחה כל מיני עובדים שהם נדרשים לכפיית בדיקות, ויש תהליכים, יש הגשת...
כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים המון המון משתדים למעסיקים, בצירוף לנתונים אמפיריים של משרד הבריאות, בה אנחנו טוענים ודורשים הסבר, למה לאור נתוני משרד הבריאות, לא כל עובדי המפעל יעשו את הבדיקות, ולא רק הלקוחות שלנו. אנחנו רוצים
לייצר... אבל רגע, אבל מי מחליט על זה? המקום עבודה? זה לא המדינה יצרה, החליט?
לא, אני חייב להבין. המקומות עבודה פועלים בצורה ספורדית. בצורה... כל אחד עושה מה שבא לו. זה כרגע מה שקורה. יש מעביד אחד אומר, אני רוצה לעשות בדיקה פעם בשבוע. מעביד אחר אומר, אני רוצה לעשות בדיקות פעם ב-72 שעות. מעביד אחר אומר, אני רוצה שתקפוץ על הרגל. כל אחד עושה מה שבא לו. מכיוון שאין נהלים ברורים, וגם האכיפה מאוד מאוד בעייתית.
אני גם רוצה לציין לרעה מאוד את חברת צ'ק פוינט, שגם כשהכל בוטל, התו הירוק, התו הסגול, כשהכל בוטל, הם הודיעו לעובדים שלהם שהם לא רשאים לחזור לעבודה, גם לא עם בדיקות, רק זריקות או לא לבוא לעבודה, חברת צ'ק פוינט.
אז אני יכול להגיד רק דבר אחד, שחבל שהעובדים שלהם לא הגישו צווי מניעה בנושא הזה, בטוח העובדים היו מנצחים, אין סיכוי שבית דין לעבודה יכפה חיסונים, בכל פסקי הדין שאני אמרתי, אפילו בפסק דין שופרסל, הידוע לשמצה, אמרו כל השופטים, אין כפיית חיסונים.
זה לא בדיוק כפייה, אבל עורך דין אשטון, מכיוון שמי שלא מזריק, יכל היה פשוט לא להגיע למשרדים, אבל... אנשים פשוט הורשו להמשיך לעבוד מהבית.
נכון.
אז האם זה נחשב כפייה?
או להיות בחל"ת, ולקבל כסף מהמדינה.
כן, אבל זה לזמן מוגבל.
נכון, ואנחנו יודעים היום שלאור המדיניות החדשה של השלטון החדש, הם לא ייתנו, המגמה היא פשוט להתעלל, זו הייתה הרי ההנחיה של בנט. הוא אמר, אנחנו צריכים לגרום ללא מחוסנים לרוץ להתחסן, ואנחנו נעשה כל מה שצריך כדי לגרום להם, זאת אומרת, לעשות את זה. לכן אני כמעט בטוח שאם יהיה איזושהי עכשיו סגר או משהו וחלט, הם לא יקבלו, ציבור לא יקבל את הכסף בגין החלט, ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט לתקוף את המעבידים. הפסק דין מפעל הפיס הוא באמת פסק דין חדשני, הוא האחרון של בתי הדין לעבודה, שהוא גם מדבר על המצב המשפטי הקיים ודורש לייצר שינוי תודעתי אצל המעסיקים. בתי הדין, אותה שופטת אומרת בצורה מדהימה, מה שהיה לפני שנה היה בגלל שהיה ספק, לא הבנו, לא ידענו איך לקרוא את המפה. היום אנחנו מבינים שזה חלק מהחיים. אז אי אפשר להדיר קבוצה גדולה של עובדים, לפגוע בהם ולרמוס את הזכויות שלהם בשיקולים כאלה או אחרים, שאפשר למצוא אלטרנטיבות, ובמיוחד לאור הפרמטרים המדעיים והרפואיים, שמוכיחים שיעילות החיסון היא לטווח קצר. כרגע למעשה כל הגל הרביעי, החמישי הזה, אני קורא את איזה גל, זה הוא גל של מי שהוא באמת חוסן והוא חולה, רובו הגדול.
אז בעצם מה שאתה אומר, אם אנחנו נהיה פרקטיים לגבי העובדים שהמקום עבודה מתאמר בהם, זה שמה שיש לעשות פה זה בעצם צעדים של נקיטת, קודם כל מכתב, התראה, ואחר כך פשוט נקיטת הליכים משפטיים.
צריך להביא את זה לבית הדין לעבודה, כי בית הדין לעבודה, אתם צריכים להבין, בית הדין לעבודה נצמד למה שמשרד הבריאות אומר. לדוגמה, כל הפסקי דין הראשונים היו כאלה שהשופטים אמרו, זה הייתה חוות דעת של אלרועי פרייס, אנחנו הולכים איתה. אבל היום חוות הדעת של משרד הבריאות היא שהמחוסנים, חולים ונדבקים, ולכן צריך חיסון שלישי. זאת אומרת, אם זה הנרטיב של משרד הבריאות, השופטים לא יכולים היום לטעון שהחיסון הזה הצליח. אמרתי לך רק היום דוקטור בסימן טוב אמר, שהם לא האמינו שהיעילות של החיסון תהיה כל כך קצרה, התוקף שלה יפוג מבחינת היעילות החיסונית שלה בצורה כל כך מהירה.
משה בר סימן טוב הוא לא דוקטור, עד כמה שידוע לי. אתה מדבר על מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, אז הוא לא... אוקיי, טוב, אז עכשיו ככה אחרי שהבנו פחות או יותר את המצב, בואו רגע נדבר על התמונה הגדולה. איך אתה רואה את מה שקורה כאן? בואו נתחיל עם הבסיס של כל העסק הזה. האם לדעתך הייתה כאן מגפה? מה קורה כאן?
טוב, קודם כל בואו נתחיל לעבור מבחינה היסטורית. כל מי שבודק ומנתח את הנתונים צריך להבין, המונח הזה קורונה הוא לא מונח חדש, הוא מונח שהוא קיים בעולם הרפואי כבר הרבה שנים. השפעת הראשונה שבה נתגלה וירוס הקורונה היה ב-2003, אם אני לא טועה, במסגרת שפעת הסארס, כאשר הסארס הופיע כ-COVID-2, COVID-3. בית המשפט באירלנד הפדרלי בסביבות ינואר 21 נתן פסק דין מהמם, שבו לאחר שהוגשה עתירה של קבוצת עורכי דין ורופאים כנגד משרד הבריאות האירי, נדרש משרד הבריאות האירי להוכיח קיומו, את קיומו של ה-COVID-19, כווירוס בפני עצמו. הרי מציגים את ה-COVID כמחלה חדשה, כאשר הטענה הרפואית שזה סוג של שפעת A-B מסובכת יותר, יותר מורכבת, אבל סוג של שפעת. שפעת קשה ושפעת. ובאותו פסק דין באירלנד, במשך 4 חודשים משרד הבריאות לא הציג שום ראייה לקיומו של COVID-19 כווירוס מבודד בתנאי מעבדה, ואז ניתן פסק דין באירלנד שקובע שלמעשה לא הוכח קיומו של הנגיף. על בסיס אותן קביעות בתי משפט מאוחרים יותר פדרליים, אם זה בפלורידה, אם זה בספרד, אם זה באיטליה, אם זה בפורטוגל, קבעו שהפעלת מדיניות של סגר כדי לטפל במצב רפואי היא לא חוקתית ונוגדת את החוקה של אותן מדינות. עכשיו במצב הזה, במצב שלנו, ישראל היא מצב מאוד קשה. ישראל היא מדינה לכאורה ליברלית, לכאורה דמוקרטית, אבל אין בחוקה. וברגע שאין בחוקה, למעשה לציבור בישראל אין הגנה. אם יש דבר שהציבור הישראלי צריך להבין, שאחד הדברים הכי חשובים שצריך לחוקק פה זה חוקה לשמירה על זכויות אדם. אין בישראל חוקה, אין הגנה על ליברליזם וזכויות אדם, ולכן תקנות החירום האלה הן יכולות לעשות מה שהן רוצות. ברוב
איך
העולם...
איך זה משרת אותם? אני רוצה להבין... את מי זה משרת שמכניסים אותנו לסגר? הרי הבנט הזה, כשיהיו שוב בחירות, הוא גמור, ולא רק הוא, כל מי ש... אני לא מצליחה להבין מה זה משרת אותם שהם מתעללים בציבור והורסים את המשק. מה משרת את הדיקטטורה? ביבי ניסה להיות דיקטטור, הוא היה כזה, עכשיו בנט מחליף אותו עם אותו קו. מה הרעיון כאן? אני לא מצליחה להבין.
אני חושב שמה שקרה עכשיו בממשלת ישראל מסביר לכולם, יכול להמחיש לכולם, מה זה שהשליטים, המנהיגים, נשלטים על ידי אליטות עשירות. אנחנו ראינו את השלטון של ביבי שהיה פה כמעט 12, 13, 14 שנה, ונכנס לכאורה, הם קוראו לעצמם ממשלת השינוי. ויסלחו לי כל ציבור הבוחרים, אני לא רואה פה שום שינוי, אותה אג'נדה, אותו קו. עכשיו תראי איזה אבסורד, משרד הבריאות, מרץ. מרץ היא המפלגה שחורטת על דגלה זכויות אדם, ליברליזם, זכויות להומואים, לסביות, חופש הפרט. וניצן הורוביץ, מרץ, מחק את כל הזכויות אדם. אז זה מה שאני מסביר לאנשים, זה מה שמוכיח שאין פה מפלגות. אין פה 120 ח"כים, הכל פוזה. יש פה אג'נדה מסוימת שמעבירים אותה ומשרתים אותה על ידי קבוצות של אנשים מאוד מאוד עשירים בעולם.
מי?
אין לנו עושה על ביל גייטס, חברות הפארמה.
ביל גייטס מנהל לנו את בנט?
בצורה עקיפה כזאת או אחרת.
איך זה קורה לפי דעתך?
תראי, מה שקורה אני אסביר על זה.
מה, שרון וסדצקי וברסי הזה, ביל גייטס מנהל אותם? איך זה קורה? איך אתה... זאת אומרת, אני רוצה רגע, שנייה, סליחה ברשותך, אני רוצה רגע להוריד את התיאוריה הזאת, מהתיאוריה לפרקטיקה. אוקיי, יש השערה שמישהו אחר פה מנהל את המדינה, ואני רוצה עכשיו להבין כשאתה אומר את זה כעובדה, אז איך אתה יודע ואיך זה בדיוק קורה? כי שר הבריאות התחלף, מנכ״ל משרד הבריאות התחלף, ראשת הבריאות התחלפה.
לא השתנה כלום.
בדיוק. אז מישהו אחר שם חופף אותם? מה קורה שם?
לא השתנתה אחת. אלרועי פרייס.
לא, היא החליפה את סדצקי, סדצקי התחילה עם הרמאות.
בוא נעשה רגע סדר בטוח. כל אותם אנשים הם אנשים שפעילים, ואם תראי, ממומנים, היו מעורבים בהמון המון כנסים של חברות פארמה עולמיות. חברות הפארמה מזרימות המון המון כסף, לדוגמה, אם תסתכלי באתר של משרד הבריאות, אחד מהתורמים הגדולים ביותר של ישראל בשלוש-ארבע שנים האחרונות היא חברת פייזר.
נכון.
בין 10-15-20 מיליון שקל בשנה, אני לא רוצה לטעות במספרים, הכל מפורסם באתר של משרד הבריאות בשקיפות מלאה.
אגב, זה הולך, הרוב הולך לשיבה, אם אני זוכרת נכון.
בדיוק, ושיבה נכון, ושיבה, דרך אגב, עם כל ההתנהלות שלי, ושיבה הוא אחד בתי חולים שהקצינו את הנושא של השימוש בחיסונים וכפייה, משהו מטורף הולך שם.
ומשם יוצאת פרופסור גליה רעה וגילי רגב, ועוד איזה אחד שבוועדה בכנסת היה בחדר לבד, אני לא אשכח עם השיחה על הפנים, ואמר שצריך... הוא בעצם הראשון שהגה את הדרכון הירוק, לא להרשות למי שלא יזריק להסתובב חופשי במדינה, גם הוא יוצא שיבה, גם דוקטור אליאור אונגר, שהוא ותיק, בכפיית זריקות בצורה עקיפה, דרך הכחכה והשפלה, כל מי שלא מעוניין, כבר אני לא מדברת על חיסון הקורונה, אבל בכלל ממש עוסק בזה שעות רבות ביממה, זה כולם יוצאי שיבה, גם פרופסור יהודה אדלר, אם אני לא טועה, גם שיבה, גם פסח אחד, מנהל מחלקת בית חולים לילדים בשיבה, גם הוא יצא בקריאה של להזריק לכל הילדים את הניסוי, זאת אומרת, כן, אני ממש ממש רואה את המובילי הדחיפה הזאת לחיסונים, המוקד זה שיבה, ואתה אומר ששיבה זה המקום שקיבל הכי הרבה כספים, כן.
דרך אגב, אפילו פורסם, אני זוכרת אם את זוכרת גילי רעד, אמרה שכל הנשים בהיריון והילדות יכולות להתחסן וכל הדברים האלה, ואז הסתכלת בדיעבד שהיא יועצת של פייזר ומקבלת מהם כסף. זאת אומרת, יש פה המון המון הזרמת כסף של חברות פארמה, המון אינטרסים זרים. עכשיו, אם אנחנו, אני צריך לזכור כמה דברים, יש, כל עשירי העולם, יש ארגון של נקרא של ה-G9, ופגישות של כל המדינות הקפיטליסטיות במדינות העשירות בעולם, שהן למעשה מגבשות תוכניות מסוימות, והדבר הזה גם מגובה בדבר שלא הסתירו אותו, שנקרא אג'נדה 21. 178 מדינות חתומות על אותה אג'נדה שנקראת דילול אוכלוסייה. בין היתר, בישראל הראשון היה יצחק שמיר, אם אני לא טועה, חתם עליה, ואחרי זה אושרר על ידי כל מנהיגי ישראל. ואם את תראי סרטונים של ביל גייטס, מ-2003, 2013, 2014, 2015, 2017, הוא מדבר על דילול אוכלוסייה באמצעות חיסונים. הוא מדבר על זה, הוא לא מסתיר את זה.
מה זאת אומרת באמצעות חיסונים? שמה?
באמצעות חיסונים.
איך מדללים באמצעות חיסונים?
מאוד פשוט. קודם כל, פגיעה בפוריות.
זאת אומרת, מה שהוא מציע זה להזריק לציבור חיסונים שיעקרו אותם?
בוודאי, ו...
זה מה שהוא אומר? זה מה שהוא אומר?
לא, אני מדבר על החיסונים, שהמטרה של שימוש בחיסונים לדילול אוכלוסייה, אנשים צריכים להביא את המסקנה.
אוקיי, רגע, אני בוא, חשוב לי לדייק, עורך דין אשטון, חשוב לי לדייק מה הוא אמר ומה הפרשנות. הוא אמר לדלל את האוכלוסייה באמצעות חיסונים, זה הוא אמר?
כן, את זה הוא אמר, הוא משתמש, הוא אומר במושגים האלה, עכשיו חשוב לציין, איך אפשר לדלל? או על ידי הגברת השמותה, או על ידי פשוט בדיעה ביכולת ההתרמות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים האחרונים, תשימי לב, בחצי שנה האחרונה, כמה אנשים מקבלים דום לב.
כן, כן, אנחנו יודעים.
אחת התופעות לוואי של החיסונים זה קרישי דם. קרישי דם זה משהו שיוצר למעשה דום לב או שבץ מוחי. מלא אנשים נכנסים לים, טובעים פתאום. לא מסחף או משהו, פשוט קיבלו דום לב. גם תאונות דרכים היו דברים כאלה, המון אנשים. רוני דניאל לפני שבוע שבועיים, אמרו שנמצא מדום לב. זאת אומרת, הכמות של הנפטרים, תשימי לב שכמות התמותה, הם לא מפרסמים את זה, אבל כמות התמותה עלתה. אבל היא לא מקורונה, היא מדום לב. בית חולים וולפסון פרסם שיש עלייה של כמעט 50% בכמות האנשים שלוקים בדום לב, או בבעיות לב, או בתסמונת של בעיות לב, בין גיל 30 ל-40, שזה משהו שצריכים להבין שהוא מאוד חריג. זה משהו שהוא לא מאפיין את קבוצת הגילאים הזאת. הוא אמור להיות משהו שהוא חריג. זאת אומרת, דרך אגב, יש המון המון פרסומים על נשים עם דימומים, בעיות של וסת, בעיות של הורמונליות.
בוא, אני אקצר לך, אנחנו יודעים את זה, יש, התופעות לוואי הן רב מערכתיות, יש כאן אסון. יש כאן אסון, אנחנו יודעים, יש כאן מי כאבי ראש, דימומים, דרך התפרצויות של חזרה של סרטנים, שלווקת חוגרת, דימומים וגינליים ולא וגינליים, ורשימה ארוכה, ארוכה מאוד, אם אתה רואה דוח תופעות הלוואי של ועדת החקירה האזרחית, זה, יש פה פשוט קטסטרופה, וזה תת דיווח הערכאי של, זה אחוז אחד ממה שקורה בפועל, כי רוב האנשים בכלל לא יודעים על הוועדה, ו יותר מזה, הם גם בכלל לא מקשרים בין הבעיות שלהם לבין הזריקה הזאת. גם הרופאים, רוב הרופאים אומרים להם שזה לא קשור לחיסון, אז אנשים חושבים שפתאום משהו קרה להם והם לא בכלל מעלים על דעתם. בקצור, יש כאן ניסוי, אבל לא מתבצע מעקב אחרי הנסיינים, אחרי האנשים שישתפו בניסוי, שזה באמת מאוד מאוד מטריד. אני רוצה עוד דבר להגיד לך, לשתף אותך, ולשמוע את דעתך על זה, לימור פרירה, אתה יודע מי זאת?
לא.
בוועדת החקירה, ועדת החקירה האזרחית שמעת, של דוקטור פינקי פיינשטיין, אז בוועדה הזאת יש אישה שקוראים לה לימור פרירה, ולימור היא בעצם מרכזת את כל התיעודים של כל האנשים שמדווחים על תופעות לוואי או פטירות לאחר זריקה, והיא פשוט מבצעת את התיעודים. אתמול התראיינה לעמותת חיסונים בחירה מושכלת, ואני הקשבתי, צפיתי בחלק מהרעיון הזה, ושם היא סיפרה מה גרם לה להתעסק באיסוף הנתונים. ומה שהיא סיפרה זה שבהתחלה היא פשוט עקבה אחרי מצב התמותה של הקשישים, היה איזשהו משהו מגן ל, לא זוכרת את השם, מגן לקשיש או לא יודעת מה, ששם באמת עקבו אחרי מצב התמותה של הקשישים, והיא אומרת לאחר איך שהתחילו הזריקות, הניתור הזה והדיווח לציבור שהוא היה פתוח וגלוי, הם פתאום הפסיקו לדווח, זאת אומרת הדבר הזה הוא סטר, ואין יותר מידע מה מצב התמותה של הקשישים לאחר הזריקה, שאתה יודע, זה בפני עצמו משהו שמדליק לך פרוז'קטור אדום. אחר כך, בעקבות הדבר הזה, היא הצטרפה להיות אדמינית בקבוצה שנקראת עוד אחד נפגע מהחיסון, ושם התחילו להגיע המון המון דיווחים על תופעות לוואי. והקבוצה הזאת הגיעה ל-10,000 איש, והייתה שם הצפה, הייתה שם הצפה של דיווחים של תופעות לוואי, וכשזה הגיע לסביבות 10,000 איש, פייסבוק סגרו את הקבוצה. וכשפייסבוק סגרו את הקבוצה, פלוס זה שהפסיקו לדווח מה מצב התמותה של הקשישים, לימור פרירה הבינה שהמדינה לא מנטרת, וגם הבינה שמסתירים מאיתנו פה משהו גדול, והיא לכן החליטה שהיא הולכת לעשות את כל הפרויקט הזה. יש כרגע בצוות שלה איזה 7-8 בנות מתעדות של תופעות הלוואי, ובעצם זה ממש מחלקה שלמה שעוסקת בניטור תופעות הלוואי, מה שמשרד הבריאות לא עושה ומסתירים מהציבור. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אני כאילו, אתה יודע, רק המידע הזה עכשיו שאמרתי לך, א', זה כמובן לא בתקשורת, אין אף מילה על הדבר הזה, בכלל כל מדברים שאנחנו יודעים, זה מגיע לתקשורת רק אחרי חצי שנה, כמו זה שהאנשים שמחרחרים מגפה ודוחפים את הזריקות, מקבלים כספים מפייזר, רק עכשיו זה מתפרסם, אנחנו כבר יודעים על זה מזמן, ועוד, התופעות לוואי מיוקרדיטיס, אנחנו כבר ידענו על זה מינואר, הם מדברים על זה רק, דיברו על זה כמה חודשים אחר כך, בקיצור יש דילי מאוד מאוד גדול, אנחנו קודם כל מגלים, אנחנו מפרסמים, כל הציבור יודע, ואז החדשות מדברים על זה. והסיפור הזה של ההשתקה, של המצב התמותה של הקשישים לאחר הזריקה, פלוס סגירת קבוצת פייסבוק של הדיווחים של נפגעי הזריקה. אתה יודע, שמישהו יצבות אותי, שאנחנו באמת אשכרה חיים במציאות כזאת, שיש כאן ניסויים המוניים בבני אדם על כלל האוכלוסייה, ואנחנו מול העיניים רואים שמסתירים את זה מאיתנו, לא מדווחים לציבור מה קורה כאן, בלי בושה סוגרים קבוצה של 10,000 איש, בוא, זה לא איזה, תגיד, 20, 30, 50 עזועים, זה כאילו, זה גלוי, ההסתרה היא גלויה, אנחנו רואים את ההסתרה, ואני שואלת את עצמי, ואני שואלת אותך כעורך דין, האם אנחנו יכולים, עם כל מה שקורה פה, לעשות משהו בזירה המשפטית, מכיוון שאת השקר אנחנו רואים בכל כך הרבה מישורים, זה באמת משהו ש... איך אפשר להעביר לבית המשפט? אתה יודע, אני אומרת, האדם הסביר מבין מה קורה פה, מה קורה עם בית המשפט? איך אנחנו מעבירים להם את זה שהם יראו מה קורה כאן?
קודם כל, אני רוצה שתי דברים לא משפטיים, ואחרי זה אני אכנס לנושא המשפטי. אותי זה לא מפתיע, אלונה, הסיבה מאוד פשוטה. למה זה לא מפתיע אותי? כל הפרוטוקולים של ועדת הקורונה חסוי ל-30 שנה. כל ההסכמים פייזר נשחרים. אז להבין שמסתירים פה מידע מהציבור, אותי זה לא מפתיע. זה שחסמו קבוצה של 10,000 איש בפייסבוק, זה רק מוכיח את מה שאני אומר, עד כמה עשירי העולם מעורבים בזה. מישהו הבעלים של פייסבוק זה מר צוקרברג, ואת רואה שהם חלק מזה, והם, אין לו, הרי כל הרשתות הפייסבוק זה אמור ליצור מצב של שיתוף, ושל קבוצות חברתיות, לרגע שאתה מונע ממישהו לפרסם משהו כזה, שהוא מבוסס על נתונים אמיתיים, אנשים שמגיעו, זה לא איזה לשון הרע, או...
זה אמת.
זה טוב של הבן אדם. אז את מבינה שיש פה גופים, בעלי עניין ואינטרסים, שהם חלק מאותה מערכת. הרי היום אנחנו מבינים שהתקשורת הממסדית היא חלק מאותה שקיפת מוח של אותן קבוצות ואליטות שמפמפמות יום ולילה איזשהו מסר. עכשיו אני תמיד אומר דבר מאוד פשוט, אם יש מגפה כמו שהם מציינים, רואים אותה בשטח. לא צריך לפמפם את זה 24/7 בחדשות, לא צריך לקפות עליי חיסונים, ולא צריך לאיים עליי. דרך אגב, אני אגיד לך יותר מזה. אם באמת יש מגפה ודבר כל כך חמור, ואתם כל כך מאמינים בחיסון, אז למה לא לייצר שקיפות? לתת שיקחו אחריות, שמדינת ישראל תפצה אנשים על נפגעי חיסונים, שמדינת ישראל תדאג לציבור שלה, ולא תתנער מהם כאילו הם איזה ארנבות ושפני ניסוי. כל הדברים האלה מלמדים באמת על איזושהי תופעה עצובה של עצימת עיניים, ומחתלים חמורים מאוד של הסתרת מידע עיית הציבור. יש פה הפרת עילות חוזיות, יש פה חובת אמון, את צריכה להבין, התקשורת הממסדית, שאני ואת כרגע מדברים, אנחנו מדברים בצורה פלורליסטית. חובתה של התקשורת בכל תקשורת אשר היא לפתוח את השיח לדעות שונות, לייצא לייצא פלורליזם, לייצא כל מיני דרכים. ואנחנו יודעים שיש כל מיני דרכים לפתור בעיות, אחד חושב שדרך שלו הכי טובה, אבל אפשר להשמיע גם קולות אחרים. ברגע שבאים באופן דורסני, וכל מי שהוא מדבר נגד, אני שמעתי את עורך הדין רותם ברון מדברת בצורה מנומסת ברדיו 103 FM, ונותנת הסבר, ואיך תקפו אותה, ואימו עליה, ובצורה ברוטלית, כאילו רק היה חסר שאירו בכדור בראש, ככה זה היה פשוט ברמה הזאת.
הטילה, אתה מדבר על הטילה.
כן, אז את מבינה שיש פה קבוצה של אנשים, שמשרתים אג'נדה מסוימת, שלא רוצים להשמיע את כל האמת, למה? לא בגלל שזה מעניין אותם, כי הם מקבלים כסף, הם ממומנים, ויש פה הרבה הרבה אינטרסים זרים.
האם הם עוברים על החוק? האם הם, זה פשע מה שהם עושים, שהם מתאים את הציבור?
כל תקשורת וכל עיתונות חייבת להיות עיתונות ותקשורת חוקרת. היא חייבת להציג מגוון של דעות, וחייבת לשקף לציבור את האמת. אם בידי התקשורת נתונים אמיתיים שיש פגיעות, ויש נפגעי חיסונים, ויש להם את המידע, כי מעבירים להם את המידע, הם פשוט...
נכון.
אז הם למעשה, זה בעגה המשפטית נחשב, סוג של עבירה בבחינת עצימת עיניים. זאת אומרת, יודעת, אם אני רואה לדוגמה שרוצים לפגוע במישהו, ואני יוצא את העיניים ועובר לידו כאילו לא קרה כלום, מבחינת החוק, אני לא פחות מבצע עבירה ממי שביצע את העבירה בעצמה. אסור לי לעצום עיניים. אם אני יודע משהו, בייחוד שאני תקשורת, בייחוד שאני אמור לשקר, אני אמון להעביר לציבור סוג של מידע מסוים, אני חייב לשקף לו את הנתונים כמו שהם, אלא אם אני ממומן על ידי גופים אחרים. ואז הציבור צריך לדעת את זה, שאני ממומן. אני ואת פה, אלונה, מדברים, אנחנו מדברים בצורה שקופה, אנחנו לא משרתים פה שום גופים ושום אינטרסים, אלא רק אינטרס אחד שהאמת יצא לאור, זה הכל. הם ממומנים על ידי קבוצות אליטיסטיות, על ידי ארגונים, על ידי פוליטיקאים, והם מפמפמים מהבוקר ועד הלילה אג'נדה מסוימת. הם לא מוכנים לפתוח ולשמוע את האמת, הם לא מוכנים להתעמת עם המציאות, עם הנתונים עצמם הם לא מוכנים להתעמת, את מבינה? ואני אסביר לך למה. כשאת אומרת להם, בן אדם בן 80 מת עכשיו מהחיסונים, הוא מחמה פתאום, יש לו תחלואה, יש לו מחלות. אבל לפני שנה, כשאותו בן אדם מת,
מת מקורונה.
אבל אולי הוא מת מבאמת מהתחלואה של הגיל, לא? הם כל פעם מאבדים את הנתונים בדרך שנוכל...
מתח, אנחנו רואים את זה, 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 זה שקוף. אני רוצה, אני רוצה לשתף אותך...
לא, לא, שאלת שאלה חשובה, איך מביאים את זה לבית משפט? הדרך היחידה לבית משפט, זה פשוט שיתוף פעולה בין עורכי דין לרופאים. שיתוף פעולה, דרך אגב, זה אחד הבגצים, הבגץ של התו הירוק, שהם ניצחו, הם הגיעו חוות דעת מהממת של רופאים, שתקפו את כל התו הירוק מבחינה מדעית ורפואית. שמגיעים קבוצה של עורכי דין וקבוצה של רופאים. המלחמה פה תהיה שלנו של מדע, של עולם המשפט עם עולם הרפואה.
אני אגב, אני ממש לא תולה בכם תקוות, אני חושבת שהמלחמה היא מלחמה תודעתית, הציבור צריך לדעת שהתקשורת מרמה אותו, לאבד אמון במשרד הבריאות, ואז גיים אובר. מכיוון שכשאני רואה את השולחן העגול במסעדה, שיושבת שם השופטת חיות, יחד עם נתניהו ושרה ובנט, וזה שצריך לתת שם חנינה, קוראים אורביץ, סליחה, זה לא נראה לי, לא נראה לי שזאת ששופטת יושבת עם הנאשם, ויחד עם זה שצריך לתת שם חנינה, ויחד עם זה שמינה את ה... לא יודעת, החונטה הזאת, זה למרית עין, זה נראה רע מאוד, זה נראה מערכות יחסים לא תקינות בין המערכות השופטת והמחוקקת.
אני אגיד את זה, נחלק את זה בשני דברים. קודם כל, אין ספק שהקרב הגדול הוא קרב תודעת. אין לזה בכלל ספק. זה הקרב הגדול. אבל אני לא הייתי מזלזל בקרב של מערכות המשפט. אני מבין שיש ירידה באמון, אבל אני...
הם כל דבר דוחים על הסף. כל דבר.
אבל הנה לדוגמה,
אתה יודע, שרון אלרועי פרייס עומדת בית משפט, משקרת, לא שופטת, וזה עובר כאילו זה תקין, או הולכים ומגישים תביעת פלילית נגד גמזו, שהוא שיקר לציבור, והוא אמר בפרסומות שיש אישור FDA לזריקה הזאת, והוא שיקר, והם לא, הם לא, הם רק ביקשו תורידו את הפרסומת הזאת, וסליחה, אתה הולכת שולל ציבור שלם, הוא סיכן את עצמו על ידי זה שהוא לקח לעצמו תכשיר נסיוני, מה זאת אומרת הוותרנות הזאת?
בדקת, זה בהחלט, אמרתי אותם. זה בהחלט מעורר המון המון דאגה.
כן, איפה בית משפט?
אני יודע על מה מדבר, אני קראתי את הבגץ הזה, זה בגץ שאותי באמת באופן אישי מאוד זעזע, שלמעשה באה מדינת ישראל, הציבור צריך להבין מה היה באותו בגץ. הגישו את הבגץ, בטענה שרימו את ציבור האזרחים, וכל הפרסומות והשידורות שהיה רשום מאושר FDA, שלמעשה עד עכשיו אין אישור FDA, ואז משרד הבריאות בתגובה שלו, מדינת ישראל באמצעות משרד הבריאות, שגובה שכן, נכון, זה לא אושר ב-FDA, אבל זה אושר בתקנים שלנו. עכשיו, את יודעת, יש הבדל בין אישור של FDA, שזה אישור בינלאומי, לאיזה אישור מקומי פה של כמה אנשים שקיבלו כסף ושמו חותמת גומי. עכשיו, אני כן מסכים איתך, כשאני קראתי את פסק הדין, נראה היה שבגץ בחר לעצום עיניים על המחדלים ועל הנזקים, אבל אני עוד פעם אומר, אסור לאבד אמון במערכת המשפט, עם זאת, הקרב יבוא, השינוי, עד איך יבוא שינוי בבתי המשפט? כשתבוא שינוי בתודעה הציבורית. הציבור ישפיע על מערכת הדין.
אבל הציבור נשלט על ידי תקשורת שקרנית, אנחנו בלופ.
לא, 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 לא מסכים איתך, הציבור לא נשלט, הציבור בוחר. בואי, פה אנחנו עדיין, אנחנו הולכים להיות, המטרה להפוך אותנו לסוג של עבדים, אבל עדיין אנחנו, יש לנו זכות הבחירה, כמו שלי ולך כרגע, ולא עוד המון אנשים בישראל, למעלה מ-2 מיליון אנשים. מבינים שכל מה שהתקשורת משווקת לנו, וכל הדברים האלה לא מאמינים, וחוקרים, וקוראים, ובוקים. אנחנו, הציבור, כמו דרך אגב מיליונים בעולם שבוחרים לא להאמין לממסד, אנחנו אלה שבוחרים את הדרך, כרגע. ומי שבוחר ללכת ועדיין להאמין לממסד אחרי כל מה שקרה, זו בעיה שלו, זה אני, עדת יש משתמשים במילים, בביטויים קשים, כבשים, שטופי מוח, אני לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, אבל אני כן יכול להגיד, שאם אנשים לא הבינו עד עכשיו, שיש פה איזשהו משחק מחור, והם לא מבינים שעכשיו יהיה זן דלטה, ומחר יהיה זן גמא, ואחרי זה יהיה זן בבולי, וגמולי, ודמולי, ואת החיסון המיליון מעט שיגמרו פה את כולם, אם אנשים לא הבינו את זה, אז המצב שלהם חמור. הזמן להתעורר, חלף, זה הזמן להתעורר, זה הישורת האחרונה. וכן אני חושב שתהיה התעוררות ציבורית ומחאות ציבוריות, כמו שהיו בלונדון ובצרפת ובספרד ובאיטליה וביוון, אז מערכת בתי המשפט יפחדו, ואני אסביר לך למה. השלטון, אנשים פשוט שוכחים, השלטון הוא המיעוט. הרוב הקובע זה האנשים, העם. אם העם נכנע למיעוט, אז המיעוט עושה מה שהוא רוצה. אבל אני רואה, ותודה לאל, אנחנו באמת חושך לעולם, אבל אני רואה ביוון, בכל המדינות שאמרתי, בבריטניה ביטלו את התו הירוק, וגם באיטליה, וגם בספרד, וגם בכל מיני מדינות אחרות, כאשר הציבור מביע מחאה קשה ברגליים, ונוקט צעדים מאוד קיצוניים כנגד השלטון, השלטון מתקפל. השלטון לא יכול להתמודד עם התנגדות של מיליונים. בישראל זה התנגדות של אלפים בודדים במקרה הטוב. ולכן זה ככה זה נראה. אני לא מבין באמת, אם יש משהו שמלחיץ אותי, אני לא מבין למה הציבור בישראל לא מבין עדיין שפשוט עובדים עליו. פשוט עושים פה ניסוי בבני אדם, ולא מתביישים להגיד את זה. חבר'ה, פרסמו נתונים בערוץ, במיינסטרים, ש-90% מהמחוסנים חולים עוד פעם, ו-10% מהלא מחוסנים חולים. המתמטיקה היא פשוטה, זה למי שלא יודע, 1 ועוד 1 שווה 2. המסקנה היא שהחיסון הזה יצר, לא נותן שום הגנה. שום הגנה. יותר מזה, הם אמרו, נפלט להם, שהמערכת החיסון של הלא מחוסנים, כדרך להתמודדות עם הנגיף, היא הרבה יותר טובה. אז בואו נחבר את המשוואה, מה עוד צריך להגיד, להכניס להם את הכפית לפה? זה מה שאנשים צריכים להתחיל להבין. צריכים להתחיל להבין שפשוט עובדים עליהם. והדבר הכי חשוב, אלונה, זה פשוט לא לשתף פעולה עם זה. אני ראיתי של חברים בצרפת ובאיטליה, שתלו שלט במסעדה, לא לתו הירוק. כולם יכולים להיכנס. לצערי הרב, אני אראה לך סרטונים ששלחו לי אתמול באיקאה, זה נראה כמו ורשה 1936.
תראה, אני מסכימה איתך שלא צריך לציית, יחד עם זאת, יש כאן אינוס, והשיחה הזאת איתך היא גם לא בכדי, מכיוון שברגע שהפרנסה שלי תלויה במקום עבודה שכופה עליי את הזריקה הזאת, אז כדי שאני לא אציית, אני צריכה ייעוץ משפטי, ואני צריכה סעד משפטי, בשביל זה צריך אותך, וצריך בית משפט שעושה צדק, ולכן השיחה הזאת. אז עורך דין גולן אשטון, אני חושבת שאנחנו ככה יכולים לדבר על זה שעות, אבל נכון לעכשיו פחות או יותר מיצינו את הנושא. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולימים טובים.
מקווה לימים טובים, וחשוב שיצא פה מסר מאוד חשוב לכל הציבור של האנשים ששומעים את הערוץ שלך ואת התוכנית שלך, שאנשים יפתחו מודעות עצמית וחשיבה יצירתית, ויקראו, בבקשה ממכם, תקראו ותבדקו, אל תקבלו את הכל על המוגמר, תבחנו את הדברים, תחשבו על הדברים, אל תרוצו לתת את השרבול, כי זה עניין של חיים ומוות, זה לא פשוט, אתם תהפכו להיות חולניים, אני רואה המון אנשים צעירים עם קרישי דם ומחלות, שהם בבקשה, זה עניין של חיים, זה לא עניין של עכשיו בעוד 100 שקל, 200 שקל, חומר וכסף, אפשר למצוא פתרונות תעסוקה, אפשר למצוא מקומות עבודה, אפשר למצוא פתרונות להכל. אם הבריאות שלכם תנזק, יהיה קשה לטפל בזה.
בדיוק כך. תודה רבה. להתראות. תודה.